Hola, bienvenidos a un nuevo programa.
שלום, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של העולם. הפעם, כמו תמיד, יש לנו את הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על יסודות חוכמת הקבלה. דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו.
אני אשמח גם הפעם להיות אתכם. בבקשה. בואי נשוחח.
דוקטור לייטמן, כיף לקבלה.
דוקטור לייטמן, מה זו הקבלה?
קבלה זה חוכמה שהיא מסבירה לנו איך בנויה כל המציאות, את היקום שלנו, איך האדם שבו עם כל הדומם צומח חי מדבר שכולל את כל המציאות, והעיקר שהיא מסבירה לאן כל המציאות הזאת היא מתפתחת, לקראת מה, על ידי מה, ואיך אנחנו יכולים לשלוט על הגורל שלנו בתוך אותה המציאות המתפתחת. ולכן חוכמת הקבלה היא כל כך חשובה. היא לא כל כך חוכמה עתיקה, היא סך הכל התגלתה לפני כ-6,000 שנה, על ידי אדם שהוא נקרא אדם, והוא כתב גם כן ספר ראשון בחוכמת הקבלה, שנקרא כוח הנסתר, רזיאל המלאך, וממנו יש לנו כל חוכמת קבלה, אמנם שאחריו באו עוד ועוד ועוד אנשים בעקבותיו, והם גילו את החוכמה הזאת יותר ויותר. והיום אנחנו נמצאים, בזכות חוכמת הקבלה, במצב שאנחנו מבינים לאן שאנחנו מתפתחים, מה צריך לקרות איתנו עם כל האנושות, ולאיזה מצב אנחנו צריכים להגיע, ואיך להגיע למצב הזה הנקוב כבר, הסופי, בצורה טובה, יפה, קצרה, נוחה. זה הכל חוכמת הקבלה. זאת אומרת, חוכמת הקבלה בעצם היא כוללת את הכל המציאות, את הבני אדם, דומם צומח חי ובני אדם, את הכל. זה חוק הכללי של כל המציאות.
Usted siempre se refiere a la Kabbalah como
אתה תמיד מתייחס, מדבר על הקבלה כעל חוכמת הקבלה.
Podría explicar por qué se
תוכל להסביר מדוע היא נחשבת לחוכמה?
ככה היא באמת נקראת, חוכמת הקבלה, זה נקרא מדע של הקבלה. כן? זאת אומרת, כי היא מסבירה לנו החוק הכללי של כל הטבע, ומדברת על החוקים, היא לא מדברת על, על משהו שכאילו, כאילו קיים באיזשהו דמיון או במשהו, אלה כמו פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, חוקי הטבע שאנחנו מגלים אותם בעולמנו, כך חוכמת הקבלה היא מגיעה מתוך זה שאנשים השקיעו הרבה כוחות כדי לגלות את החוקים שלה.
¿Por qué se le considera entonces una ciencia?
מדוע מתייחסים אליה כאל מדע? מה בדיוק לומדים שם שזה נחשב למדע?
לומדים חוקי המציאות, שיש חוקים, כוחות, וכוחות האלה מתפתחים, ואיך שהם משפיעים על כל המציאות, וכתוצאה מהשפעת הכוחות האלה, איך המציאות משתנה, ואנחנו נמצאים בתוך המציאות, זאת אומרת, איך הכוחות האלה משפיעים עלינו, ואיך אנחנו על ידי זה משתנים, ואיך אנחנו גם כן בחזרה יכולים להשפיע על הכוחות האלו. זאת אומרת, יש כאן לא רק ידיעות לדעת איך היקום הזה, איך כל העולם הזה מסתובב ולאן הוא מגיע, אלה יש כאן גם כן ידיעה איך אנחנו יכולים על התגובות שלנו הנכונות, השפעות שלנו על העולם הזה, לשנות את העולם.
מדוע אם כך יש נטייה לקשור את הקבלה עם המיסטיקה, עם מעשי כשפים וכל מיני תופעות מהסוג הזה?
אנשים לא הבינו. הרבה אנשים זרים, חוץ מאלו שלמדו חוכמת הקבלה, הם לא הבינו על מה החוכמה הזאת מדברת. כי היא מדברת על כוחות הטבע הנסתרים. לא חום, קור, משהו שאנחנו מגלים במכניקה, נגיד, שסביבנו, אלא היא מדברת על לקוחות הטבע כלליים יותר. ולכן הם חשבו שמדברים על איזה רוחות, על איזה נסתר. ולכן קראו לחוכמת הקבלה חוכמת הנסתר. אבל זה דווקא לא נסתר, אלא על ידיה אנחנו יכולים לגלות מה שנסתר בטבע. ולכן הייתי קורא לה חוכמת הגילוי.
Entonces hay que quitar todo ese tipo de
אז צריך להסיר ממנה את כל הסטיגמות האלה שיש מסביב לה.
כן.
¿Cómo se puede lograr eso?
איך אפשר להשיג את זה? איך אפשר לעשות את זה? להוציא ממנה את כל הסטיגמות?
רק ללמוד ולעסוק בה, כמו בכל חוכמה. ואז לאט לאט שרוצים לממש את החוכמה, אז משיגים את התוצאות ממנה. זה מאוד הגיוני ופשוט וניתן לכולם, אין שום הגבלה לעסוק בזה, גברים, נשים, צעירים, זקנים, מכל העמים, מכל האומות, אין שום דבר, לא צריכה להיות שום הצלחה קודמת, תנאים מוקדמים לזה. כל אדם ואדם שרוצה, בבקשה, הכניסה חופשית.
Este programa está dedicado o está dirigido a
התוכנית הזאת מכוונת למנויים, לעוקבים בערוץ היוטיוב שלך, ואלו שמגיעים ואלו שצופים, אלה שמתעניינים בחוכמה. ויש שאלות שקיבלנו מהצופים. שואלים למשל אם בקבלה יש תרגול כמו מדיטציה או כל מיני פרקטיקות מהסוג הזה, יש את זה בקבלה?
לא, אין דבר כזה. זה לא שייך לקבלה, זה מדע, ורק מי שרוצה לעסוק בה ובאמת משקיע כוחות, אז הוא נכנס ומתחיל לעבוד עם הכוחות האלה, כמו שבכל מדע אחר. רק במדע אחר יש עוד איזה כלים, לפעמים כלים חיצוניים, מיקרוסקופים, טלסקופים, כל מיני, כן? מה שאם כן בחוכמת הקבלה אין, רק מאמץ שאדם עושה.
Nos dicen además que quieren estudiar.
אומרים לנו בנוסף שהם רוצים ללמוד קבלה כדי לגלות את סודות החיים. השאלה היא, איזה סודות יתגלו אם נלמד את הקבלה?
כל מדע, כל חוכמה היא מגלה סודות החיים. גם פיזיקה וכימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, עכשיו נגיד אנחנו נמצאים בהתקפת של הווירוס, כן? אז גם כן אנחנו יותר ויותר מתעמקים בללמוד את הווירוסים האלה וכל הדברים, זה גם כן סודות החיים. אם לא היה סוד, אז היינו מיד כבר מרפאים את עצמנו מהקורונה-וירוס. ולכן ודאי שאנחנו רוצים לדעת יותר, וחוכמת הקבלה גם כן היא מדברת על הכוחות הנסתרים, נסתרים כמו וירוסים האלה, נסתרים שאנחנו לא רואים, לא מגלים אותם, לפעמים רק מגלים תוצאות מהם, ואז לפי זה אנחנו מתעמקים יותר ויותר בחוכמה הזאת, ומשתדלים להגן, לבנות מגן נגדם. נגד הווירוסים, נגד הבעיות האלה. אז ככה אנחנו עם חוכמת הקבלה. היא גם כן מסבירה לנו כוחות הטבע, ואנחנו מזה יודעים איך נכון להשתמש לטובתנו בכל הכוחות האלו.
בדיוק על זה שואלים, ושווה להזכיר את זה, שהשאלות האלה מגיעות מכל העולם דובר הספרדית, מארגנטינה, מקסיקו, ארצות הברית, וכמובן באיפה שיש מקומות, איפה שגרים הרבה דוברי ספרדית, מספרד, מצ'ילה, ומאוד ארצות. אז מה שהם שואלים זה בדיוק על זה, להכיר את הסודות האלה, שאתה מדבר עליהם, הסודות האלה של החיים, של העולם, זה יכול היה לחסוך מאיתנו את הסבל שאנחנו עוברים עכשיו?
ודאי, ודאי. כבר מזמן שחוכמת הקבלה נגלה לפני כ-6,000 שנה כמעט, אז כבר היינו יכולים להתחיל להשתמש בה בצורה נכונה. פעם ראשונה, פעם שנייה, היא התגלתה מלפני בערך 3,500 שנה במסופוטמיה, בבבל. וככה זה, אנחנו עד היום הזה רק שומעים על זה, ורק יחידים משתמשים בהם, אבל רוב האנשים לא. עכשיו אולי בגלל זה שהעולם הגיע למצב שהוא כולו אינטגרלי, עגול, מפני שהוא נמצא במכות, מתוך הטבע ומתוך עצמו, אז יכול להיות שאנשים יבינו שיש כאן אמצעי באמת לטפל בעצמנו על החיים, בחיים שלנו, וכך לנצל מכל הצרות.
Una pregunta frecuente que
recibimos שחוזרת על עצמה מצופי הערוץ שלנו, אם הקבלה מלמדת את כללי משחק החיים, אם זה ככה, איך אפשר ללמוד את הכללים האלו ולהשתמש בהם לתועלתנו?
אם אנחנו יודעים חוקי הטבע, אז אנחנו בהתאם לזה יכולים איך נכון להשתמש בחוקים האלו. ולכן אנחנו מעוניינים ללמוד את הכללים האלו. ועד כמה שיותר נכנסים, אז יותר נעשים מעוגנים נגד אותם המכות שיכולות לבוא אלינו מצד הטבע. לכן צריכים אנחנו להשתדל כמה שיותר להבין את החוקים האלו ולראות איך להשתמש בהם. יש כאן לימוד בפני עצמו שעדיין לא מחייב אותנו בכלום, ויש כאן לימוד שכבר אנחנו לומדים איך אנחנו יכולים להשתמש באותם כוחות הטבע, זאת אומרת, צורה פרקטית. וכל אחד לפי האופי שלו ככה אז נוטה או לזה או לזה.
Otra pregunta que nos han enviado
es עוד שאלה ששלחו לנו, זה שיש הרבה דעות קדומות סביב הקבלה, בגלל הכוח שיש לה, שיש מאחוריה, והספר הזוהר וספרים נוספים חשובים בחוכמת הקבלה, שהבן אדם, אם הוא לא מוכן, הוא יכול ליפול ליציבות נפשית ודברים כאלה, ועוד דעות קדומות. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
אני אומר שלא היה דבר כזה אף פעם שחוכמת הקבלה הייתה מזיקה למישהו, ואי אפשר לבנות על ידה פצצת אטום או איזה וירוס, שום דבר, אלא היא רק מלמדת חוקי הבריאה, וגם כן בתנאי מאוד מיוחד, שאם אדם רוצה לעשות על ידי שימוש טוב, רק שימוש טוב, אם על מנת להשפיע לעצמו ולאחרים בצורה טובה לכל העולם, אז חוקים האלה פועלים. אם הוא רוצה להשתמש בחוקים האלה שהוא לומד בצורה לא טובה, או אפילו לא יודע איך להשתמש, אז חוקים האלה לא פועלים. הוא לא יכול להפעיל אותם. וזה הפלא שבחוכמת הקבלה. לכן דווקא בא, זאת שיטה היחידה, שאי אפשר הידע לגרום שום נזק, גם אדם לעצמו ולאחרים.
על קונטרריו, אנטונסס.
ההפך, אם כך.
נכון. דווקא ההפך. שרק לטובת עצמו ולטובת החברים, אתה יכול להשתמש בחוכמת הקבלה, ואז, בבקשה, תצליח.
אומרים לנו כאן שבאחת מהתוכניות שלך אמרת שכל אדם יכול להיות יהודי, כי המהות של להיות יהודי תמונה ברצון לגלות את הבורא, וכל אחד יכול להגיע לדבר כזה, לחוות את זה. מצד שני, השאלה היא אם הקבלה, כל אחד יכול ללמוד אותה ללא קשר לדת שלו, או האם הוא מחויב להפוך ליהודי, כלומר להתגייר.
חוכמת הקבלה היא לא שייכת לדת, היא מגיעה לנו לפני הדת, היא מסבירה לנו רק איך אדם יכול לשנות את הטבע שלו האגואיסטית, להפוך את עצמו להיות אלטרואיסט, משנאת הזולת לאהבת הזולת, וזה לא שייך לדת, היא לא מתכוונת לשום פעולות וסמלים דתיים, היא פונה לאדם אשר הוא, זהו, בלבד, וכולה כולה מגיע לנו מהבבל, שאברהם, שהיה כהן הבבלי, הוא צירף לעצמו, שהוא גילה את חוכמת הקבלה, צירף לעצמו עוד ועוד ועוד אנשים, סיפר להם על זה ואלה מלכו אחריו, ולא היה להם שום סימנים של לא יהדות ולא נוצרות ולא אסלאם ולא כלום, עוד לא היה דבר כזה. זה היה לפני אלפי שנים. ולכן חוכמת הקבלה לא שייכת לכל האסכולות האלה של הדתות, פילוסופיות וכן הלאה. היא מסבירה לנו רק על חוק הכללי של הטבע.
ספר אחד שמייצר הרבה התעניינות בעולם דוברי הספרדית, ואני משערת שגם בכל העולם, זה ספר הזוהר. מה אתה יכול לספר לנו על הספר הזה בהקשר לקבלה? מה המשקל של הספר הזה בקבלה?
זה ספר מאוד חשוב. הוא נכתב סך הכל מלפני 2000 שנה, שבחוכמת הקבלה זה לא היסטוריה עמוקה, זה ממש כאן ועכשיו. וספר מסביר לנו כל חוקי הטבע בצורה מאוד מיוחדת, בשפה, בסלנג מאוד מיוחד. שזה לא מובן, לא מובן לאדם רגיל. ולכן אנחנו לא לומדים חוכמת הקבלה לפי הספר הזה, אנחנו לא מגישים את הספר הזה למתחילים, כי צריכים לפני זה ללמוד ספרים אחרים, אבל כדי בכל זאת לקרב את הספר הזה לאנשים, אני, נו, עם המכון שלנו, אני תרגמתי והתאמתי את הספר הזה לדור הצעיר, לדור שלנו, ויצאו מזה 12 כרכים שהם מסבירים מה זה ספר הזוהר, מהות ספר הזוהר, תרגום ספר הזוהר לשפה המודרנית שאי אפשר להבין אותם אותה, וכך אנחנו מגישים אותה לקהל הרחב. ספר יצא בעברית וברוסית ובאנגלית, בשלושת השפות. נקווה שפעם הם יצא גם בספרדית.
כן, עכשיו מטפלים בתרגום שלו. אנחנו מצפים שיהיה לנו בקרוב כמה שאפשר. ובהקשר לעולם דוברי הספרדית, לסיום, וחוכמת הקבלה, איך אתה רואה את העם דובר הספרדית או הקהל דובר הספרדית ביחס לחנות שלהם או המוכנות שלהם או התגובה שלהם לחוכמת הקבלה? אתה חש שמדובר על קהל שקרוב לחוכמה הזאת, דוברי הספרדית?
אין עם יותר קרוב לחוכמת הקבלה חוץ מספרדים. עם הספרדי. כי גם כן זוהר התגלה בספרד. ספר הזוהר, שכתבו אותו והסתירו, ושהסתירו אותו במאה השני, אחר כך התגלה אחרי 12-13, 1200-1300 שנה, התגלה בספרד. דווקא בספרד. ומשם זה התגלה לכל העולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות את הספרד כאיזה מין מעבר מיוחד בין חוכמת הקבלה לכל האנושות. ולכן אני חושב שעם הספרדי, ובכלל דוברי ספרדית, דרום אמריקה, מכיר שם כל המדינות, ויש לי שם המון תלמידים, אני בטוח שדרכם חוכמת הקבלה יכולה להתגלות לכל העולם, וכל העולם ייהנה מגילויים האלו.
Muchísimas gracias por ese mensaje, doctor.
תודה רבה לך על המסר הזה, דוקטור לייטמן. אם זאת נסיים את התוכנית על יסודות חוכמת הקבלה, תודה רבה על זמנך.
תודה רבה, ובהצלחה לכולם.